עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה לזכרו ועילוי נשמתו של שופט בית המשפט העליון בדימוס צבי טל, שהלך היום לעולמו והוא בן 94. כשהיה בן 20 היה אלחוטן ששידר במורס מהיישוב הנצור עטרות בצפון ירושלים עד שנכבש בקרבות. במלחמת יום הכיפורים נפל בנו. צבי טל ישב בעליון על תקן השופט הדתי כשעוד הייתה מכסה לא רשמית כזו, ובאמת היה שופט יהודי. היה צם לפני שהיה מקריא פסק דין בעליון, כי אמר שלא ראוי לחרוץ גורלו של אדם בפה שלפני כמה דקות אכל ארוחת בוקר. הוא התפרסם בעיקר בוועדה ובחוק שנשאו את שמו, חוק טל להסדרת שירות החרדים. חוק המדינה נכשלה ביישומו, ולימים גם נפסל בבגץ, כיוון שנכשל, וחבל. טל, שכבר לא כיהן בבית המשפט בימי ההתנתקות, מתח ביקורת חריפה על בית המשפט שלא קבע שההתנתקות בלתי חוקתית כי עקרה 8,000 מתיישבים, אבל באותה עת ממש מנע בגץ עקירה של ערבי אחד, עג'ורי, בן משפחת מחבל, וגירושו מג'נין לעזה. אהרון ברק הסביר אז שעקירה היא פגיעה אנושה ולא מידתית בזכויות יסוד של אדם. יהי זכרו של טל ברוך.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. אני מודה שבסתר ליבי אני מקווה שיתברר שהידיעה שאני מסתמך עליה מהדמרקר תתברר כלא נכונה, כפייק מוחלט, כלאדם מושלם, ואני אשמח להתנצל בפניו של אריה דרי. אבל עד אז אני מציע שתשבו רגע, תכינו מים קרים ותקשיבו. שר הפנים אריה דרי, על פי הידיעה, מנע חוק שיאכוף על הקבלנים לחבר באופן אוטומטי בניינים חדשים לתשתית הסיבים האופטיים. בדיוק כמו שמחברים היום תשתית מים, חשמל וכו'. הוא עשה את זה כדי למנוע את האפשרות מחרדים להתחבר לאינטרנט מהיר. אני מזכיר לכם שישראל נמצאת במקום האחרון ב-OECD בכל הקשור לתשתיות אינטרנט. אני מזכיר לכם שמהירות האינטרנט משליחה באופן ישיר על התוצר הלאומי במיליארדים. ואני לא יודע לאן להוליך את החרפה הזו, אולי בעצם מי שאשמים הם אנחנו, שמאפשרים לזה לקרות, שבולעים את העובדה שדרי, שהורשע בשוחד כשר פנים, חוזר למקום הפשע כאילו כלום. ועדיין, אני עדיין מקווה שזה פשוט לא נכון, כי האלטרנטיבה פשוט איומה ונוראה.
מה הבעיה? האינטרנט שלך איתי?
דווקא לא הצלחתי פה להסתדר, אבל אני, כשיועז הנדל, שר התקשורת הקודם וגם הנוכחי, התחיל לחפור לי על זה, כי הוא בעצם בכל הממשלה המגוחכת הזו שהקימו נתניהו וגנץ, בסוף היחיד שהצליח לעשות משהו זה הנדל, עם איזשהו מתווה לפריסת סיבים שימומנו מקרן. אני לא רוצה לסבך אותך, אבל זה הזיז את המיזם. ואז הוא הראה לי נתונים, זה לא איזושהי גחמה של מישהו, שכל עלייה, איזה מדוד של מהירות אינטרנט ממוצעת, מביאה עלייה דומה בתוצר. זה פשוט מאפשר לפירמות, לחברות, לעבוד בצורה הרבה יותר יעילה, לתקשר עם חוץ לארץ. בקיצור, זה עולם ומלואו, פשוט עולם ומלואו.
אני חושב שזה פשוט מגביר את הקניות באיביי.
לא רק באיביי.
ואז אתה מוצא יותר כסף, אתה משלם יותר מיסים, יש לך יותר תלונות על הדואר, הכל.
אגב, אני ממש לא פוסל את זה על הסף, כי אתה יודע, כשאתה בודק את הצמיחה בישראל, הצמיחה בישראל, בוא, זה לא שכל הזמן פה בונים מפעלים, הצמיחה בישראל זה הישראלים שקונים מכוניות.
נכון. ומזהמים את האוויר.
בדיוק, וזה אגב עוד אחת מהסיבות שגם לא מורידים את אנחנו רואים משלמים מס מטורף על מכוניות. המחיר של מכונית פה יחסית לכל מקום אחר בעולם כמעט הוא פי שניים, לפעמים פי שלושה, וזה פשוט אנחנו מפרנסים את המדינה, זה הכל. היא לא יכולה לוותר על
ובכלל
על הפרה החולבת הזו. עורכים ומפיקים אפרת קורמן ואסף נבו, אחראי על השידור אילי קונפלד. בואו נלך לפרק המשאלי טוויטר שלנו ונסכם אותו כדלקמן. קודם כל, אתה יודע מה? בוא קודם כל עם הקודם. אתמול, 2061 משתתפים, הקורונה חוזרת סימן שאלה? אמא, לאיפה המסכות שלי 13%? זה אנשים שהקדימו את זמנם, כי עכשיו יש כבר מתווה להחזרת מסכות. שטויות, כולה וריאנט הודי, 23%. לחסן את הילדים, סימן קריאה, 30%. ראתה שאין ביבי, חזרה, 33%.
אתה זה... שם ביבי, אנשים מצביעים. הם אפילו לא קוראים
מה,
את התשובה.
לא חשוב מה,
זהו,
כן.
ראו ביבי, אוקיי.
זה כמו פעם, אתה זוכר פעם שהיה... רק שהתחיל ערוץ 2, היה לילה שלם של תקלה בערוץ 1 שקופית, ואותו רייטינג. בקיצור...
זוכר את זה.
זה היה אוטומטי. המשאל של עכשיו, בטוויטר, שלי, של הרדיו, של כולנו. הליכוד החליט להצביע נגד הערכת איסור איחוד משפחות פלסטיניות, שהוא עצמו הגיש לכנסת לפני שבועיים. אחד, מצוין, אופוזיציה לוחמת. שתיים, נורא, מה עם ביטחון המדינה? שלוש, חוק לא דמוקרטי ולא אנושי. ארבע, שהתאחדו, אבל בפלסטין. ארבע זה בשבילך כמובן.
כן, כן, זה, אני ביקשתי.
בדיוק, בבקשה מיוחדת. ופה יש לך, זה ההשתתפות מותרת למגישים ובני משפחותיהם. על מה לא נדבר היום?
הליכוד בייש היום בפומבי את מירי רגב ואופירה קוניס שהבריזו מהצבעת אי-אמון בלי אישור. אתם אופוזיציה, אתם?
הממשלה מתחילה להיכנס למסלול. אביר קרא הציב אולטימטום לבנט, סגן שר עם סמכויות, או תחפש את החברים שלך. בנט מחפש.
שר הדתות מתן כהנה מתכוון להגדיל את הייצוג הנשי בוועדה לבחירת דיינים, כך אולי יצליחו לבחור רב ראשי סרוג. שכוח.
ממש, רם בן ברק דורש להכריז על ארגון להבה, ארגון טרור. אני בעד.
הבניין המיתולוגי של הטלוויזיה ירושלים שזכה לשם רוממה נהרס היום. בניין שהקיור החיצוני שלו הלם אותו היטב.
מקום נורא. כבר 6 שנים מתקיים רחוק מעין הזרקורים משפט לבחירים בפטריארכיה הארמנית באשמת התעללות מינית קשה בעשרות יתומים שוברחו מלבנון. מזעזע.
אלביט ומפעת דיווחו על סדרת ניצויים מוצלחת של מערכת לייזר מוטסת של מלט נגד מלט עם רחפנים ורקטות. שכוח.
מחש תבדוק פגישות המפכ"ל שבתא עם חברי מרכז הליכוד לפני שנבחר, רק שלא יתפסו שהוא פגש את אלשך. כי יש לנו גם על אלשך, שיעץ כנראה לפי פרסום בערוץ 13 לאנשי הדגלים השחורים.
נכון, ויש 3 מתוך 4 תלונות נגד הדואר, דואר ישראל נמצאה מוצדקת, והרביעית הלכה לאיבוד
פשוט
בדואר.
פשוט הלכה לאיבוד, לא הגיע. מרב כהן, וואלה, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
צהריים טובים.
אז נטבג על ראש שמחתנו, או יותר נכון בהלתנו, ויש עכשיו סיור של ראש הממשלה, בנט, ייקח לי זמן להתרגל לזה, שרת התחבורה מיכאלי, שר הבריאות ניצן הורוביץ, על החור הזה בנטבג, מה קורה?
נכון, אז בעצם עכשיו כל בכירי משרד הבריאות והשרים וראש הממשלה שהזכרת מתכנסים עכשיו לדיון כדי לחשוב על אפשרויות מה עושים, איך סוגרים את החור בנדבק. חשוב להגיד שהחור הזה כבר קיים תקופה מאוד ארוכה, כלומר כל החודש האחרון מדינות שאסורות, מדינות שמשרד הבריאות אחרי שהן אסורות, עדיין יש עליהן טיסות, למשל רוסיה, שהטיסות הן מוזמנות לכולם, אבל לפי משרד הבריאות זה רק דרך ועדת חריגים. אז זה מה שיתר גם אנשים שחזרו, חזרו חולים, ולצערנו לא שמרו על בידוד וגרמו להדבקות, שהן באמת אנחנו לפני... אני מקווה שאנחנו שנייה לפני המשבר ואנחנו עוד יכולים לעצור אותו, ושאנחנו עוד בדקה ה-90 שיכולים לעצור את ההידרדרות הקשה הזאת.
אבל הייתה גם תמונה של אי ספיקה, כלומר חזרו מרוסיה, חזרו ממדינות אדומות, אבל גם לא נבדקו ביציאה, מה היה שם?
אנחנו מדברים על 6 שעבר, שעתיים לפני כניסת שבת, חברת פמי פרימיום קיבלה לידיה, זה היום הראשון, את המושכות על הכניסות, על הבדיקות כניסה לישראל. זו חברה שהיא ותיקה וטובה, אבל כמו בכל יום ראשון, אז גם להם היה קצת חבלי לידה. הם התקשו לעמוד בעומס, ומשרד הבריאות לא רצה שאנשים ייכנסו לתוך השבת ולא יצאו ולא ייכנסו לישראל.
בואי נגיד גם שהיו שם הרבה מאוד חרדים ולכן שחררו בעצם את כולם.
אני לא יודע, אתה טועה, כי זה לא בדיוק הטיסות משם. אז שוב, אם אנחנו עושים בהכללה גסה מאיפה שחרדים בעיקר באים, אלו לא הטיסות שהגיעו משם. אבל ככה אנחנו נהיה זהירים ולא נכליל.
זה מה שהתפרסם, אבל יכול להיות שזה לא נכון.
זה לא עיקר האנשים, אבל ודאי, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד רק חרדים, גם מסורתיים שומרים שבת, וגם דתיים שומרים שבת, לכל שומרי השבת.
אפילו אריה שומר שבת.
אפילו. אז ככה, אנחנו לא רק על החרדים, כל מי ששומר שבת, למצוא את עצמו שעתיים לפני לא מצליח לסיים את התהליך, זה מאוד, זה מאוד קשה. הם קיצרו לכולם את למחוסנים שחזרו ממדינות ירוקות בלבד את התהליך, ואמרו להם, נתנו להם אישור להיכנס לישראל, ואחר כך להיבדק. הבעיה הייתה שאף אחד לא רשם כמה אנשים נכנסים בלי בדיקה. למרות שהם מחוסנים ולמרות שהם...
היום המצב שונה בנתב"ג לדעתך, מירב? אח שלי חזר אתמול מאירופה, אמר שכל הפרוצדורה לקחה 10 דקות, הייתה מסודרת, נבדק, הכל פיקס.
היום המצב שונה לגמרי, היום המצב שונה לגמרי, הם הרחיבו את העמדות הבדיקה, יש כאן הרבה יותר סדר, גם אפשר להגיד פחות אנשים כרגע, כי אנשים כן נזהרים. אבל חשוב להגיד שלפני הכל אנחנו קוראים לזה מחדל נתב"ג, אבל זה לא באמת, הבעיה היא לא באמת נתב"ג, הבעיה היא באנשים שלא שומרים בידוד. אנחנו היום פרסמנו שמאמן כדורסל, מאמן בחוגים, שלא שמר בידוד, והלך ולימד את התלמידים שלו ועבר בין חוגים, כלומר בין בתי ספר והכל בבנימינה. זה דבר היום ונורא. כאילו אנחנו לא צריכים לחשוב איך אנחנו סוגרים פה פרטות, כי כנראה שלא נוכל לסגור את כל הפרטות, אבל כל בן אדם צריך לקחת על עצמו את המינימום אחריות ולא להפר בידוד, ובטח ובטח לא לעבור בכל כך הרבה מקומות, כל כך הרבה אנשים.
בקיצור, אווירת סוף קורס, זאת הבעיה הכללית, לאו דווקא נתב"ג כזה או אחר.
אני חושבת שהבעיה המרכזית היא אכיפה, כלומר היה ומישהו מאפר בידוד, כרגע צריך לראות איך יותר, יש יותר אכיפה, איך הם מקבלים באמת את הדוחות. מבחינתי גם כבל עם בידע שיקבלו את הדוחות. אני חושבת שגם השר עומר ברלב היה צריך להיות כאן בין המשתפים, כלומר השר לביטחון פנים, שיראו איך האכיפה מוגברת. הבעיה היא לא פה בנתב"ג, אלא בישראל פנימה.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
כל מן העבר, הלא רחוק, פרופסור סיגל סדצקי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
לשעבר ראש שירותי בריאות הציבור, מומחית לאפידמיולוגיה. אני לא יודע, הבוקר שאלתי את גבי ברבה שזמן להיות מבועל או מודאג, הוא אמר ערני. הרגע קראתי איזה רופא באחד מהאתרים אומר, חבר'ה, הווריאנט ההודי לא יהרוג אותנו, תתקדמו. מה את היית עושה עכשיו? איך היית מגדירה את המצב הזה?
תראה, להיות, אתה יודע, מודאג, או זה אף פעם לא עוזר, אני בעד דברים אפקטיביים, להיות ערני זה רעיון מאוד מאוד טוב. אני חושבת שאנחנו צריכים להבין, ואני אומרת את זה כבר הרבה זמן, שדה התעופה. זה הרי ברור לחלוטין שכשאנחנו בכפר גלובלי, ככל שהקשר שלנו עם העולם הוא יותר גדול, הווריאנט עוד יחדור לפה. עכשיו תראו, לא תקרה פה קטסטרופה, ברור שאנחנו נמצאים במצב שונה ממה שאנחנו היינו. יש פה אוכלוסייה מאוד גדולה מחוסנת, ולכן כל דבר שיקרה, יקרה הרבה יותר לאט וכדומה. אבל עדיין, אנחנו לא רוצים שאנשים פה יחלו בקורונה, אנחנו גם לא רוצים שילדים יחלו בקורונה. אנחנו בוודאי ובוודאי לא רוצים שמבוגרים יחלו בקורונה, ואנחנו יודעים גם שיש לנו בערך 15% של הדבקה חוזרת. אנחנו גם לא יודעים אם הווריאנט ההודי הוא המילה האחרונה.
15% של אנשים שחלו וחלו פעם שנייה?
תראו, כולנו ראינו שכל הזמן מדברים, אם אנשים מחוסנים אין בעיה. זה לא נכון, אנחנו כולנו קיבלנו את העובדות, ששליש מהחולים שחזרו עכשיו מחוץ, זה אנשים שכן היו מחוסנים. זאת אומרת, יש גם הדבקות חוזרות, גם את זה צריך להביא בחשבון. נכון שכולם אומרים איזה מחלה בסופו של דבר במחוסנים יותר קלה, אבל הווירוס זהו לא וירוס שאנחנו רוצים שהוא יחדור אלינו שוב, גם לא אם זה בקצב יותר איטי. עכשיו תראו, ברור שצריכים לעשות אכיפה, וברור לחלוטין שמי שצריך להיות מבודד צריך להיות מבודד, וברור לחלוטין שצריך לעשות בדיקות. את כל המערכת הזאת בנתב"ג צריך לשפר, זה ברור לחלוטין, אבל אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, זה כבר ראינו בסרט הזה, נכון שהיא ממשלה אחרת, אבל כבר ראינו בסרט הזה, ולא הצלחנו, לא הצלחנו במשך תקופה ארוכה. אז אני לא כל כך משוכנעת שתוך יום יקום פה מערך שיפתור את הבעיה בשדה התעופה. בואו נהיה ריאלי.
שוב מדברים על אזיקים אלקטרונים, את חושבת שזה ישים?
תשמע, אני לא חושבת שאני צריכה לקבוע, אני אשת רפואה, אם אזיקים אלקטרונים הם ישימים או לא. הכל תלוי פה, א', מה תהיה האכיפה של דברים, וב', באיזה קצב זה יקום. מכיוון שבסיכומו של דבר, עכשיו, וזה לא הפתעה גדולה, כולם ידעו שכשהתחיל הקיץ, התחילו הנסיעות. בסיכומו של דבר, כשהיקף הנסיעות בשדה התעופה הוא כל כך גדול, כמו שאנחנו כבר רואים וכמו שיהיה
בחודש הקרוב, זה בדיוק מה שקורה.
אז, זה בדיוק, לכן אני חושבת שהחשיבה הייתה וצריכה עדיין להיות, חברים, בואו נחשוב טוב טוב, האם באמת החופשה בחול כרגע שווה את חזרת הקורונה? אני חושבת שבאמת צריך לחשוב בכיוון הזה.
ובייחוד מבינה... לגבי ילדים לא מחוסנים? כלומר, הדגש צריך להיות
ברור
שם?
ברור שהדגש הוא על ילדים לא מחוסנים. זה ברור לחלוטין, מכיוון שאנשים מחוסנים הם בעיקרון מוגנים, אם כי כמו שאמרתי, לא ב-100%. עכשיו תראו, אנחנו יוצרים מסננת של לנסות לעצור את חדירת הנגיף, זאת אומרת, הנגיף כבר, הווריאנט ההודי הוא כבר כאן, אבל עדיין יש משמעות מאוד גדולה לכך, לשאלה האם הוא עדיין מיובא על ידי אנשים ספציפיים, עם התפרצויות ספציפיות
או שכבר, קנה לעצמו חיים משלו כאן. תגידי, פרופסור סדצקי, העובדה ששליש מהחולים החדשים הם מחוסנים, אנחנו צריכים לייחס אותה...
לא, שהגיעו מחול, לא, אני לא אומרת כל החולים.
שהגיעו מחול, כן, כן, סליחה. האם אנחנו מייחסים את זה לעובדה שהחיסון, השפעתו הולכת ויורדת עם הזמן, או מהעובדה שהווריאנט ההודי, הווריאנט ההודי יותר טוב לעקוף את החיסון?
נכון, אנחנו יודעים שבווריאנטים הקודמים ההגנה הייתה של 95%, ובווריאנט ההודי ההגנה יותר נמוכה. עכשיו, זה פשוט, זה בדיוק החשש, ודרך אגב, מי אמר שמחר או מחרתיים לא יהיה לנו וריאנט שהיעילות של החיסון תהיה פחות נמוכה? עכשיו תראו, גם 80 וגם 90% של עמידות בפני הווירוס שלו, שחיסון מקנה, זה גבוה מאוד. אבל במספרים גדולים, אתה יודע, גם 5% מתפזרים ללא מעט אנשים.
כשדיברו על החיסונים של פייזר ומודרנה, אמרו בין השאר היתרון שלהם שאפשר יהיה בקלות לעשות להם שינוי שיתאים לווריאנטים. מישהו עובד על שינוי כזה מול וריאנט דלטה?
בוודאי, בוודאי שעובדים על הדברים האלו, אבל תראה, גם אם מצליחים ליצור חיסון שהוא גרסה מעודכנת של חיסון, עדיין צריך לתת אותו לכל האנשים בשביל שהם יהיו מחוסנים נגד.
זאת אומרת, את הזריקת חיזוק הזו שדיברנו עליה, את מעריכה שבחודשים הקרובים נתחיל, נתחסן סיבוב שלישי?
אני לא יודעת מתי יגיע הסיבוב השלישי. כרגע הדיבורים הם שאנחנו ניתן שנה לחיסון הקודם לפחות, אז כמובן שכל הדברים האלו הם במחקר. יש לנו פה מחלה שהעובדות המדעיות הן לא מספיקות להצטבר, ואנחנו כבר צריכים להשתמש בעצם בתוצאות שלהן. ברור פה שגם קצב המדע הוא מאוד 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 מהיר.
אז דבר אחרון, מסכות, מה היית עושה עכשיו? מחזירה, כן, לא, איפה?
תראו, אני חושבת שללא ספק כרגע, במקום שיש בו התקהלות, זה נכון להחזיר את המסכות. לגבי השאלה אם צריך להחזיר את המסכות באופן גורש במקומות סגורים, אני חושבת שצריך על זה עוד כמה דיונים, אבל אני חושבת, וזה מאוד תלוי גם לאן הרוח תנשב מבחינת מספר החולים, ומבחינת האם מדובר באמת בשתי התפרצויות, או יש יותר התפרצויות שנתחיל לראות, אבל אני משערת לעצמי שזה יהיה הכיוון בקצב זה או אחר.
פרופסור סיגל סדצקי, כתמיד היה כיף לדבר איתך, תודה.
תודה לכם, ביי.
אריה, היית בכנס האפרטהייד היום, נכון? אתה לוחם ותיק נגד הכיבוש והאפרטהייד.
ודאי, ודאי.
בכנסת.
הכיבוש המוסלמי של ארץ ישראל, שהתחיל לפני 1300 שנה, ולא נתנו לנו להיכנס באופן אפרטהיידי לגמרי, למשל, להר הבית, למערת המכפלה. אפרטהייד.
אני ביקשתי את זה על עצמי. יוסף חדד, אהלן.
שלום לך.
אהלן.
ערב טוב.
יוסף הוא עיתונאי ומנכ״ל עמותת ביחד ערבים זה לזה. היום המפלגות השמאל, כתוב לי פה, אין מפלגות השמאל, זה שניים או שלושה ממרץ יחד עם המשותפת, קיימו היום כנס אפרטהייד BDS, נדמה לי שהיה גם משתתף אחד באמצעות הזום שהוא
אומר בכלל שקיר, כן.
תומך BDS, ואתה ניסית להגיע לשם, רק לא, זה לא צלח בידך, נכון יוסף?
בוא נתחיל מקודם כל, ואני לא מגזים, זה יום עצוב לכנסת ישראל ויום עצוב לדמוקרטיה. האנשים שזועקים דיכוי, שאין חופש ביטוי, שיש אפרטהייד, הם בדיוק עשו את הדברים האלו עליי. וכל חטאי שאני ערבי ישראלי שחושב אחרת מהם. זה הכל. אני הוזמנתי על ידי שני חברי הכנסת, אביר קארה ועמיחי שיקלי, הרשם שלי היה בין המוזמנים ברשימות, הבנתי שמחקו את השם שלי מהרשימות, ניסו בכל הכוח לא להכניס אותי, אבל לא ידעו שגם יש לי תעודת עיתונאי, והצלחתי להיכנס עד לכמעט פתח הדיון, ואז גיליתי שממשמר הכנסת והמאבטחים עשו מין אזור שבו אני מותר, רק לי מותר להיות שם, אולי כביכול העיתונאים להיות שם, אני הייתי היחיד שם, כל שאר העיתונים נכנסו לדיון עצמו. אני אומר לך באמת, יש לי סרטון שפשוט אתה רואה אותי לבד, לבד, וכל שאר העיתונים בפנים.
נותנים לך מקום עם בלעדיות להיות לבד, מבסוט זה ותראה, אתה לא מרוצה.
אתה מבין מה זה? עכשיו רגע, ברשותכם, אני רק חייב לספר לכם.
עכשיו, זה על פי דרישה של תומא סלימאן או של מוסי רז?
עכשיו בדיוק פורסם סרטון בערוץ הכנסת, הרגע העלו אותו לטוויטר, ששומעים שחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מדברת עם מי שאני חושב שהיה אחראי על הדיון הזה, ואומרת לו, את יוסף חדד לא מכניסים, אל תכניסו. זה קיים עכשיו, לכו לטוויטר, תראו את זה בערוץ הכנסת. אני מבין אותה, אני מבין את החשש שלה. הרי בסופו של דבר, זה בדיוק על התזה הזו של ארגונים כמו בצלם ושוברים שתיקה, שבאים יהודים ומאבטים את המציאות ומדברים נגד ישראל, ואז כי יהודים אומרים, הנה יהודים מדברים נגד ישראל, אז פתאום ערבי ישראלי בא ומתיח בהם את האמת פעם אחר פעם, אז אני מבין למה הם מפחדים, אני גם מבין למה הם לא רוצים. הנה, אני אתן לכם עכשיו, אני עכשיו אתן לכם מבחן, תתקשרו לכל אחד מאנשי הרשימה המשותפת, תעלו אותם עכשיו איתי לקו. אף אחד לא יעז. עורך בכיר אמר לי, יוסף, כשאני מבקש מחברי הרשימה המשותפת להגיע לרעיון, השאלה הראשונה ששואלים אותי, אם יוסף נמצא. רק אז ממשיכים לדבר איתם. זה עורך בכיר בארץ כאן אמר לי את זה. אתם מבינים את החשש שלהם. הרי בסוף דבר, אני, כל ההוויה שלי, כל הרעיון שלי, כל האג'נדה שלי, היא באה בדיוק כאנטיתזה לאג'נדה שלהם. אני בעצם, בקיומי, מוכיח אותם שהם פשוט משקרים ומאפתים את האמת. ושלא לרגע אחד תחשבו, אני לא אומר שהם פה בעיות, ואני לא אומר שצריכים גם לסיים את המאבק הזה של, של, של הפלסטינים והישראלים ולחתור לשלום. ואני לא אומר שאין לנו פה בעיות של שוויון ובעיות תקציביות ופערים בין יהודים וערבים כאן בארץ ישראל. יש, אבל זה לא הדרך הזו. וכשאני בא ומציג את הדרך, וכשאני בא ומראה את השקרים שלהם ומוכיח את השקרים שלהם עם עובדות, אז מה הם עושים?
לא רוצים לשמוע את האמת. טוב, מצד שני, זכותם לעשות כנסים, רק חבל שלא נתנו לך לדבר ולהשתתף.
אבל נדמה לי שאסור להם למנוע כניסה של אנשים לכנס בכנסת? אני לא זוכר
לדבר. לא רק זה, זה עיתונאי.
ועוד שהוא זמן על ידי חברי כנסת, כן? זה ועיתונאי.
אז אני רוצה להגיד לך,
אבל חברי כנסת שהזמינו אותו לא הוזמנו.
רגע, תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם שהם קלטו את הטעות, שבמשך שעה וחצי השאירו אותי מחוץ לעולם, אני עם תעודת עיתונאי, ואז רק כשאיימנו לפתוח בתלונה לכנסת ולקיים איזשהו, אני לא יודע, איזשהו הליך כזה או אחר, פתאום אישרו לי להיכנס, ואתם צריכים לראות את המבטים ברגע שנכנסתי.
אני מבין שהיו הרבה צעקות בפנים, שלא הפסדת ממש.
לא הפסדת הרבה.
אגב, רק שתדעו לכם, כן? כנס אפרטהייד, היו יותר משתתפים יהודים מערבים בכנס הזה. הרבה יותר. סתם שתדעו, כן? שמדברו על הערבית הישראלית, כן?
טוב, בסוף זה מדינה יהודית. כן, אנחנו לא נדבר דווקא, אתה יודע מה טוב שיוצא לנו לא לדבר על מה שצעק עופר כסיף, על מה שאני לא רואה איתמר בן גביר.
אני לא, אני אמרך, האמת, קיצוניים משני הצדדים, זה לא הקפסטי שלי. אני בעד לדבר בצורה נורמלית, באתי לשם כדי לבוא, להגיד להם את האמת.
להציג את זה אחרת, זה לא פשע, וזה נכון. במקרה אתה גם צודק. יוסף חדד, תודה.
תודה רבה לך.
תודה.
אריה, אחרי הפרסומות יהיה כאן חבר כנסת טופרובסקי, יושב ראש סיעת יש עתיד, ואלוף משם מילואים זאב רז, שהיה עם אילן רמון, יש שם הקלטה חדשה.
40 שנה, תקיפה של הקור.
לפני תקיפת הקור. בקיצור, יש פה עוד הרבה דברים היום, אז חכו לנו. חבר הכנסת בועז טופרובסקי, שלום.
ערב טוב.
יושב ראש סיעת יש עתיד, ממלא מקום יושב ראש הקואליציה, האם אכן מסתמן פתרון למשבר חוק האזרחות?
התשובה היא כן, עדיין אין לי את הפתרון המלא, כי עוד לא הגענו לפתרון המלא, אבל כולם מדברים עם כוונה מאוד טובה לפתור אותו.
מצד שני אנחנו שומעים שווליטה בתוך רעם נתן להם אולטימטום, והסיעה כולה מתיישרת איתו, אז איזה מין פתרון מסתמן?
אני יודע שזה מה ששומעים, אנחנו מדברים בתוך הקואליציה בינינו, ובסוף אני מעריך שיצא השן לבן, אני לא מוכן לסמוך על האופוזיציה שתעביר את החוק, אנחנו כבר ראינו שבשביל הישג פוליטי הם מוכנים גם למכור את טובת המדינה וביטחון המדינה, אנחנו לא נבנה עליהם ואנחנו נציג את הרוב.
מה הייתם עושים במצב הפוך? כפטריוטים ישראלים? בסוף, אתה יודע, יש גם לאופוזיציה, יש גם מטרה להפיל את הממשלה.
אנחנו תמיד, אנחנו הצבענו, אתה יכולת לראות איך האופוזיציה עובדה לפני שנה ולפני שנתיים ולפני שלוש שנים, מפלגת יש עתיד לפחות, אני לא יודע לגבי המפלגות האחרות, הצביע בעד. אני כן יודע, מרץ הצביע נגד, מפלגת העבודה אני לא זוכר.
מצד שני אומרים לך מהאופוזיציה שהחוק הזה הוא אולי הרע במיעוטו, אבל הוא רע, והם מציעים חוק יסוד שאתם תשמחו להצטרף אליו כדי להפוך את החוק הזה למנוע הסתננות ממוסדת לישראל.
למה הם לא הציעו את זה 12 שנה?
א', הציעו. אל תגיד להם.
לא אתה הצעת.
אני הצעתי, ודאי.
ב-2003,
כשהחוק הזה פעם ראשונה עלה, זה מה שאני הצעתי.
בקיצור, הוא ניסה, ארי מנסה לקדם את עצמו עכשיו על גופות
החיים. כל הכבוד, אמרתי לך גם בפעם הקודם שהתראינו, הפוליטיקה מתגעגעת אליך.
זה לא הדדי.
אני, יש על מה לדבר.
אבל ברצינות שנייה, ברצינות הפוליטיקה מתגעגעת אליך, אבל לגבי הנושא שאנחנו מדברים, האופוזיציה בעצם רוצה להלבין את ההצבעה שלה נגד ביטחון המדינה, בזה שהיא אומרת, אנחנו מציעים משהו יותר טוב. אני לא חושב שיש מישהו רציני שיקנה את זה, ואנחנו בטח ובטח נסביר. הממשלה, אני רוצה לראות מה יצביע בנימין נתניהו, זאת תהיה הצבעה שמית שיקראו בשמו סמוטריץ', אורית סטרוק,
כן, זה יהיה מעניין. תשמע רגע, אני רוצה ללכת איתך משבץ אחת אחורה. אתה עלית פה בשבוע שעבר, דיברנו על הקטע הזה של לא לתת, לא לאפשר הצעות חוק פרטיות בחודש הראשון, והארי מאוד התעצבן, וזה גם נראה שהוא מתעצבן בצדק.
אני איבדתי אמון באופוזיציה, חד משמעית.
הוא הצביע אמון באופוזיציה, ואתה אמרת שזה לא נכון, ואחר כך אנחנו חשבנו שזה כן נכון. היום בבוקר ראינו את עורך דין תומר נאור מהתנועה לאיכות השלטון, הוא גם כתב על זה פוסט שזה בכלל פייק כל הסיפור, זאת אומרת בכלל לא, אין החלטה כזו, הוחלט על שבוע אחד וכל שבוע זה ייבדק, מתברר שכל דברי ימי הכנסת זה בדרך כלל עד שקמות הוועדות מאפשרים, זאת אומרת, איך אתה מסביר לי שהנושא הזה ריתק אותנו שבועיים כשהוא בכלל בעצם לא קיים?
הוא תמיד היה קיים, פשוט אנחנו אמרנו על השולחן את מה שאנשים עשו מיתר לשוקרן. מהכנסת, בוא נגיד ככה, עשינו בדיקה ובנשיאות קיבלנו סקירה מ-1999, בעצם מהפעם הראשונה שהם בדקו את זה, בעצם מההשבעה של ברק. עד עכשיו, ב-99 זה היה חודש וחצי, אחר כך זה היה שלושה חודשים, אחר כך חודש, אחר כך ארבעה שבועות, אחר כך שלושה וחצי שבועות. כל הזמן זה באותו תהליך, כי בעצם כולם מבינים שעד שקמות ועדות, עד שאנשים נכנסים לתפקידים שלהם, עד שמתחלפים בעלי התפקידים, אין מה לקדם חקיקה פרטית, אז הם לא אמרו את זה. אלא עשו את זה כל שבוע, אמרו נחכה עוד שבוע. כאן...
הבנתי, לא, אבל כאן... את זה הבנו, אבל תגיד לי, למה אתם מניפים גרזן על הדמוקרטיה ורוצים לצמצם את מספר חברי הכנסת בוועדות כשיש חוק נורווגי מורחב? אתם מכניסים הרבה חדשים. מה הם יעשו המסכנים?
אני כממלא מקום יושב ראש הקואליציה, אחד עם עידית, קראנו ופתחנו את ההסכמים הקואליציונים, וגילינו שבכנסת ישראל הולכות לקום 21 ועדות, לא פחות. עכשיו, אתה יכול לתאר לעצמך מה זה 21 ועדות על כל חברי הכנסת. זה לא יהיה רציני אם כל ועדה תמנה 20 איש. אנחנו רוצים ועדות יעילות שיעבדו ושחברי הכנסת יהיו בהם חברים באמת, ולא כל חבר כנסת יהיה חבר בשבע ועדות, ואז הוא לא בעצם יקיים שום דיון רציני באף ועדה, וזה לא נכון, וזה בעצם גם מבטל קצת את הרעיון האמיתי מאחורי פיקוח של הכנסת.
חבר הכנסת טופורובסקי.
לכן אנחנו רוצים בכוונה טובה. לעשות ועדות יעילות.
הכל כולנו, דרכנו לגיהינום של כולנו, אגב, אני לא פותר גם את עצמי רצופה
בדאגות,
כוונות טובות. לא, לא, אתה צודק, סתם. תגיד, שאלה אחרונה, אתה הרי מכיר את יאיר לפיד, נכון?
כן.
תגיד, זה התפלק לו שקיבלנו את כל משרדי הממשלה בצורה כל כך מוזנחת, דבר שפגע באנשים כמו גבי אשכנזי שסידר לו את משרד החוץ והעביר לו אותו מצב מצוין, ובני גנץ שהגן על משרד המשפטים, משרד הביטחון וגם משרדים אחרים שהיו בשליטת כחול לבן, או שהוא רצה לפגוע בהם, או שזה הוא לא התכוון?
לא התפלק לו, והוא בכלל לא רוצה לפגוע בכחול לבן, הרי חלק גדול, אני אתן לך דוגמה, שורה עשרות מינויים, אם לא יותר, במשרד החוץ, שגבי אשכנזי רצה למנות, לא ניתנו לו בעקבות הווטו שהיה מהגוש של נתניהו. עכשיו, כל אותם מינויים, הרי זה לא שיאיר לפיד נכנס ואחרי שבוע עשה 36 מינויים, כי הוא עשה עבודה...
זה פשוט אושר, כי נתניהו לא אישר את זה
נכון,
קודם. טוב, בסדר.
אז כל הדברים האלה שנתקעו, עכשיו אנחנו משחררים, ובאמת, נתניהו השאיר אדמה חרוכה אחריו. צריך להסביר את זה לאזרחי ישראל, ואנחנו עובדים מאוד קשה ונעבוד מאוד קשה בשביל
לתקן. חבר הכנסת טופורובסקי, תודה.
תודה רבה.
תודה.
אריה, אנחנו נצא פרסומות, כי אלוף משנה מילואים זאב רז, אין לו קליטה, תכף נחזור איתו, וההקלטה המדהימה של אילן רמון, חכו לנו. שלום וערב טוב לאלוף משנה מילואים זאב רז.
שלום לך.
זאב עמד בראש המבנה שהפציץ את הכור הגרעיני העיראקי במבצע אופרה. אנחנו נשמיע עכשיו קטע מתוך הקלטה, משרד הביטחון מפרסם אותה היום, הקלטה מה-27 במאי 2001, את ציינו 20 שנה לתקיפת הכור. זה קרה בבית של יפתח ספקטור, מפגש של בכירי וותיקי חיל האוויר, והנה מה שאילן רמון, שאז מתאמן לשליחות האסטרונאוט שלו בארצות הברית ומגיע במיוחד לאירוע, אומר בסרטון וידאו הזה. הנה,
בתור אחד ששמו עליו את ה-X, הוא היה אולי מתוכנן להיות הקורבן מספר 8, הוא כאילו הכי מסתכן כי הוא בסוף וכולם כבר מחכים לו. אמא שלי היא ניצולת שואה, הייתה באושוויץ ויצא משם בשן ועין, כמו שאומרים. היה ברור לי שסיכוי לא רע שאני נשאר שם, וחשבתי לעצמי, בשביל מה אני בעצם עושה את זה? למי ולמען מה? כל אלה שמקללים אותי ויורקים עליי בכביש פה, מה עשיתי להם? אבל אז נזכרתי במוצא שלי, באמא שלי, באושוויץ, במה שעבר על העם היהודי, ואמרתי, קיבינימט, זה לא יכול להיות שיהיה עוד כזה דבר, ואם אני צריך להישאר שם, אז אני אשאר שם. וזה מה שעזר לי לצאת למסיבה.
היית בא, אני מניח, באירוע הזה, נכון?
מודאי, הקטע הזה של מבצע אופרה, האירוע של יפתח ספקטור היה מורכב משני חלקים, הקליטה של F-16 ב-1980 והמבצע אופרה. הקטע הזה של מבצע אופרה אני הייתי אחראי, ואני הבנתי את זה, ובאמת גם עברי שהיה אז בוושינגטון וגם אילן שהיה אז בנאסה באו במיוחד מארצות הברית לאירוע הזה אצל יפתח בבית, והיה באמת מאוד מוצלח.
אז אחרי 40 שנה הגיע הזמן לשאול למה שמתם עליו איקס.
לא, את הטייס הכי חדש, הכי טירון, שמתם שמיני.
קודם כל, אף אחד לא שם עליו איקס.
ככה הוא אמר.
זו תחושה סובייקטיבית שלו, שהוא ניסח אותה בצורה קצת משונה. הוא בכלל לא היה צריך להיות בשמיני אז. הוא היה טייס צעיר, הפעם ראשונה שהוא שחרר פצצה בשטח אויב, זה בבגדד. דבר...
אוי, זה גדול.
על גבול החוסר אחריות, אבל... והיו אנשים אחרים שיכלו לעשות את זה עם הרבה יותר ניסיון, אבל מכיוון שהוא היה קצין הליווי של הטייסת, הוא היה שותף הסוד היחיד שלי, כמו שהוא מתאר ברעיון הזה במקום אחר, הרבה זמן, הוא סרטט את המפות, הוא עשה את חישובי הדלק, הוא אמר לי בפעם הראשונה שהוא בדק את זה שזה כמעט אפשרי, כי הרי לא היה תדלוק באוויר ל-F-16, וזה היה...
כמעט אפשרי, הוא אמר?
כן, כי זה נכון, כי התשובה הייתה בסדר גמור, כי לא היה אז תדלוק באוויר, ולכן הדלק למעשה בחישוב הפשוט לא הספיק לדרך חזרה, היה חסר קצת.
אבל בחזרה טסתם בירידה, זה כבר לא הייתה בעיה.
אז באמת עשינו כמה טריקים שהוציאו מהמטוס קצת יותר מה שאמריקאים, בהתחלה הם לא האמינו לנו, כשאני הסברתי להם, הם באו אליי לטייסת, אלה שדריכו אותנו שנה קודם בארצות הברית, והם היו משוכנעים שעשינו זה עם תדלוק באוויר, כי אומנם הם לא נתנו לנו את התדלוק באוויר עד היום, שמתאים ב-F-16, אבל אנחנו פיתחנו בתעשי האווירית, והם ידעו את זה, אבל מה לעשות שב-81 זה לא היה מוכן, רק ב-82 זה היה מוכן, ואי אפשר לחכות ל-82, כי המודיעין אמר שב-82 הכור יהיה פעיל, ולא רצינו להפציץ כור פעיל. אז כל הדבר הזה יצא מאוד גבולי.
בכל אופן, זה עדיין צמרמורת כששומעים ונזכרים ומדברים וכו'?
כן, אני שמעתי את הקטע הזה הרבה פעמים, ואלינו זכרו של אילן כולל אתמול, אם אני זוכר נכון, שהיה מול זה 67 שבא, זה יום הולדת לו בדיוק.
פנסיה.
אתמול או שלשום, 20 ביוני, זה שלשום.
וואו. עכשיו צמרמורת.
והוא היה עכשיו צריך להיות בן 67 הבחור.
בדיוק לצאת לגמלאות. תגיד, דבר אחרון, אלוף משנה רז, היום בכלל לא צריך לעשות את מה שעשיתם, ללות ולצלול, נכון? העסק הרבה יותר מתוחכם, אתה יכול בכלל לשגר עליו את הפצצה ממרחק גדול או שאני טועה?
כבר בסוריה המבצע היה נעשה בצורה אחרת, הוא נעשה עם נשק יותר חכם, לא שב-81 לא היה נשק חכם, היה נשק חכם, אבל הפתרון האופטימלי כפי שהיה אז, עם היתר מוגן הטילים וכן הלאה, ויש שם הרבה S6 ו-S3 ועם תוסעי מאויב שהיו אמורים לירד אותנו, מה שלא קרה בפועל, כי זה היה מלחמת איראני רק בעיתומה, והאיראנים כבר ניסו כמה חודשים קודם להפציץ את הכור הזה, לכן הפתרון היה, נכון היה לא לעשות עם נשק חכם. אבל כן,
ברור.
זה לא שאף פעם לא צריך לצלול ולשחרר בהפתעת שבילה, אבל זה נכון שעושים הרבה יותר הפצות עם נשק חכם מה שעשו בשביל.
אלוף משנה במילואים זאב רז, הייתי יכול לדבר איתך, זה עוד שלוש שעות. תודה רבה לך השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה, תודה.
פרופסור דרור אביסר, ראש המכון לחקר המים, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
ערב טוב. אתה אומר שמהאוויר של תל אביב אפשר לעשות מים?
גם מהאוויר של תל אביב, מכל אוויר בכל מקום בעולם.
גבעתיים?
גבעתיים הולך גם.
כפר אדומים. לא, אבל הפאנץ' הוא שיש מחקר ישראלי ראשון מסוגו בעולם שאומר שאפשר לשתות את האוויר של תל אביב. זאת אומרת, חשבנו שתל אביב מזוהמת, ובכן, המים שהיו נוצרים מהאוויר של תל אביב ראויים לשתייה, זה נכון?
זה נכון. יש מכשיר שחברת ווטרג'ן, שאנחנו בדקנו את היכולת שלו על ידי ייצור של מים, די מים באטמוספירה, אנחנו בדקנו את היכולת של המכשיר להזדהם מאותם מזהמי אוויר שהיינו בטוחים שהם רבים, ואמרנו בוא נבדוק כמעט את כל סוגי המזהמים האורגניים והאנורגניים, הנדיפים, החצי נדיפים והלא נדיפים שנמצאים בטבע, ועשינו אנליזות מאוד מורכבות, כימיות, וגם מיקרוביאליות, לבדוק את המזהמים שנוצרים בנקודת האיבוי של האדי מים. ואמרנו באוויר יש הרבה מזהמים, לראות אם בנקודת האיבוי הזאת חלק מהמזהמים מתחברים לטיפת מים עצמה, מה שקוראים לו טל בטבע, הרי המים באטמוספירה נוצרים על החלון באוטו בבוקר ועל פרחים בגינה. פה אנחנו מייצים את התהליך על ידי קירור חשמלי, ואומרים בתהליך העיבוי האם באמת המים האלה סוחבים איתם את המזהמים שיש באוויר, ולהפתעתנו הגדולה ראינו שהם שכמעט ולא.
כלומר קצת, אבל בכמויות מותרות לשתייה על ידי הגוף האנושי.
הרבה תגיד, הרבה מתחת לתקן של איכות מהשתייה אפילו.
וואלה.
עכשיו זה אומר שבן אדם, כיוון שבתל אביב יש 200% לחוט, הוא יכול לשים לו כזאת מכונה על הגג ולעקוף את מקורות, לא צריך את מקורות.
בעיקרון, כן. אנחנו את המכונה הזאת, המכונות האלה היום קיימות כבר בכמה מקומות בעולם, גם בארץ. זה מכשיר שיש אותו גם ברמה ביתית וגם ברמה יותר תעשייתית גדולה, שיודע לייצר מים טובים מכל מקום שיש בו מעל 20% לחוט. התל אביב.
זה ממש במדבר. גם במדבר אפשר.
ממש גם באזורים מדברים אפשר.
טוב, אז בואו נפתח את זה אם כבר אנחנו בשיחה חופשית. שאם המתקן על הגג, אז אפשר להזרים את המים למטה ובדרך שיעשו חשמל.
כן, אפשר לעשות כל מיני דברים.
פשוט אנחנו הולכים לנצח את המערכת ככה. מה עוד אפשר לייצר, אריה, לדעתך בשיטות האלה?
דשן אורגני של יונים, שבאות למכונה.
שיבואו לשתות. טוב, תגיד, אתם יכולים לנסות את זה גם בחיפה, יש לך אימור מה יהיו הנתונים בחיפה, ששם בוא נאמר האוויר בו, לא אוויר הרים צלול כיין?
יש לי אימור, כי אחד מהדברים שעשינו, שסיימנו את המחקר בתל אביב, לפני כמה מספר חודשים, לפני כבר מעל מחצי שנה, חוץ מלפרסם מאמרים, העמדנו מכשיר דומה בחיפה, באזור מפרט חיפה, בנקודה שיש בה כמות גדולה מאוד מדידה של זיהום אוויר, ולהפתעתנו עד היום לאחר 17 קמפיינים שבדקנו, לא מצאנו זיהום אוויר בכלל, ובטח לא זיהום אוויר חריג, דבר שמאוד
העיקר שקראת לזה אימור.
כוח גדול, כל הכבוד.
קיצור אופטימיות, תודה פרופסור דרור אביסר. שתו מים.
טוב. שתו מים.
אתה זוכר את הפרסומת? טוב, נגמר לנו הזמן. אורחים ופקים, אספנו בו אפרת קורמן, אילי קונפלד על השידור, עורכת בדיגיטל אייל טלמן, אנחנו ספורטים. קופמן, היללי ומוטי חביב האגדי.
ומחר יום רביעי, ונהיה פה.
נכון, בדיוק.